גם מקבלים טיצ'ינג מבית הצרכן. הספר ששלפתי נקרא רקוויאם גרמני של עמוס אילון, על יהודים בגרמניה לפני היטלר, 1743-1933. אני מוכרחה להודות שאני לא מכירה את הספר הזה, לא את השמות ולא את ההיסטוריה של האנשים שרשומים פה. השם שפגשתי, כשפתחתי, זה אדם בשם במברגר, שלא שמעתי עליו מעולם. ויש כאן תיאור של חייו. מה שנזרק לעין, שהוא היה אדם מאוד פעיל, אדם מאוד משכיל, ואדם בעל מערכת ערכים מאוד מפותחת ומאוד ברורה. הוא היה איש עקרונות, איש שפעל בהתאם לערכים שלו. אדם שהיינו מגדירים כדמות מאוד חיובית. איש עם ערכים ופעיל ועושה ואכפתי. גם חי חיים טובים בפריז, בלונדון, בהולנד. אז זה מה שככה נזרק לי לעין בלי לקרוא ממש את הפרטים. ואני לא יודעת בדיוק מה היו עקרונותיו ומה היו דעותיו, אבל מסתבר שעקב עקרונותיו ודעותיו, הוא נכנס לקונפליקט עם ממשלת גרמניה. והוא היה צריך לגלות. הוא לא יכול היה להישאר בגרמניה בתקופה שבו הוא חי. זה היה אמצע המאה ה-19. הוא היה צריך להיות בגולה, כי הממשלה הגרמנית הרשתה לו להיכנס, או שהוא היה נכלא, אלא היה נכנס, אני לא יודעת הפרטי. אז יש כאן תיאור שלם של כל מעל עליו. אז הנה דוגמה, בראשית 1862, ובלי ידיעתו של במברגר, הגישה אמו הזקנה עתירה מנוסחת ביראת כבוד לראש ממשלת הסנדוש, לא יודעת מה זה, וביקשה שיגלה חמלה ויתיר לבנה שאותו לא ראתה שנים רבות לערוך ביקור קצר במיינץ. הבקשה אושרה בתנאי שימנע מפעילות פוליטית. המשפחה במיינץ ציפתה שבמברגר לא ידע את נפשו מרוב שמחה. אולם הוא זעם על שלא נועצו בו לפני ששלחו את העתירה. הוא לא הסכים לקבל חנינה מראש ממשלה שנחשב בעיניו לאחד הגרועים שבריאקציונרים הגרמנים, ואף חשד במלכודת שמטרתה להכפיש אותו בעיני חבריו. אז לא כתוב כאן אם כן בא או לא בא, אבל מה הנקודה? מה עשתה האמא? מה עשתה המשפחה? המשפחה עשו משהו שחשבו שישמח אותו עד אין קץ. הם רצו לראות אותו והם הניחו שהוא באותו מקום. איך הוא הגיב? בכעס, בזעם. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה להתכוון לדבר נפלא, לדבר נורא טוב, התוצאה יכולה להיות שונה לחלוטין. למה? כי אין לי שליטה בתוצאה, כי התוצאה נקבעה על ידי קרמה אחרת, קודמת בהרבה. המעשה שאני עושה עכשיו, עם כל הכוונה הטובה שיש בו, הוא יבשיל בעתיד, יש פער הבשלה. תוצאה שתבשיל כרגע, אין לה שום קשר למעשה שאני עושה כרגע. אנחנו נדבר על זה, על הריקות של סיבות. לדבר שאני חושבת שאני עכשיו עומדת לגרום, במעשה שלי, והתוצאה שנגרמת, כביכול כתוצאה מהמעשה שלי, אין ביניהם שום קשר. כי דברים לא גורמים דברים אחרים כפי שאנחנו חושבים שהם גורמים. סיבתיות לא פועלת מצד עצמה, באופן הקיים מצד עצמו, כפי שאנחנו מבינים את העולם. התפיסה הזאת שגויה, היא לא נכונה, היא לא עובדת. ופה מתארים את כל ההצלחות שלו, הוא גם היה בנקאי, הוא היה איש חברה, הוא בילה יפה עם אשתו. מתארים המון דברים טובים שחקרו לו בחייו, והוא היה מאוד פעיל ליישם את העקרונות שלו, הוא היה מאוד פעיל לשנות את הממשלה הגרמנית, או את הריאקציונריות, שהוא היה מנוגד לו. כן? אז הוא פעל. ואז כתוב מקץ 30 שנה, והוא אדם מריר, יהודי זקן וגלמוד, במרכאות, זאת אומרת כך הוא הגדיר את עצמו, יהודי זקן וגלמוד, שחש עצמו מבודד בקרב גרמנים אמיתיים כביכול, ואז יש המשך לזה. ומה אני רוצה להגיד? שאדם פעל במשך הרבה שנים, עם הרבה ערכים שאתם קוראים, הם בטח היו מאוד יפים, ערכים צודקים, ערכים של חברה טובה, וסיים את חייו מריר. איך זה יכול להיות? הוא רצה לעשות עולם יותר טוב, אבל איך הוא פעל? הוא ניסה לשנות את העולם שם בחוץ, העולם בשבילו היה שם קיים מצד עצמו, והוא ניסה להילחם בו, זה כמו דון קישוט נלחם בתחנות הרוח. אתה לא משנה ככה את העולם, זה חסר תקווה, הוא גומר את חייו זקן וגלמוד, ומריר. כי העולם לא משתנה מזה שאני נלחמת בו, אני יצרתי אותו. אם העולם לא נראה לי, אני צריכה להתחיל ליצור עולם אחר, תמיד זה קרמה שמייצרת, ואני זו שזורעת הזרעים הקרמיים. עכשיו הזרעים הקרמיים נפתו, עכשיו זה לא מצא חן בינה, אני אלך ללחם בזה, זה חסר תקווה. אני אוהבת להגיד, אתם מסתכלים בראי, ואתם לא אוהבים את מה שאתם רואים בראי, אז אתם מנסים להחליף את הראי, או לשבור את הראי. זה בדיוק ככה, לאדם שמבין, לאריה שמבין, זה נראה כל כך חסר שחר. זה הילדים שלא מבינים. אתה מנסה לשנות את העולם, אתה כותב פמפלטים, אתה עושה מחאות, אתה מחתים עצומות, אתה עושה רבולוציות. זה לא איך שמשתנה העולם. אנחנו חסרי עונים בכל הפעילות הזאת. כל מי שניסה לעשות את זה, הלך לעולמו. האדם הזה, הנה עכשיו לראשונה נודע בשמו. מי יודע עליו? מתי מעט יודעים עליו. אולי כמה עשרות אנשים יודעים עליו, וזהו. ויעברו עוד 200 שנה ואף אחד לא ידע עליו, כלום. כי זה לא איך שמשתנה העולם. לעבוד עם הקרמה, זה הדרך היחידה לשנות את עולמנו. ולמרבה המזל היא גם עובדת. היא היחידה והיא גם עובדת. ואז אנחנו יכולים ליצור עולם שכולו טוב לגמרי. להתחיל בקטן וזה ילך ויקה גלים וזה יגדל. כי אנחנו לומדים איך לעשות את זה. אז אני חושבת שכל ספר שתקפו כזה הוא יהיה נורא עצוב. הוא מספר לכם על האנשים הכי גדולים והכי פעילים ואינטליגנטים ועם כוונות טובות. קודם כל הם מתים. חוץ מזה הם גומרים מריריים, כי הם לא יכולים לשנות ככה, כי זה לא בא משם.
בקשר לסיפור אומן, הוא אומר שאמא שלו רצתה לעשות לו טובה, והוא פעל.
כן.
את יכולה שוב להסביר, הכוונה של איזה מעשה נתנה, איזה תוצאה ו...
היא רצתה לשמח אותו, ופה מסופר שהמשפחה התפלה שהוא כעס. אז המשפחה חשבה שהוא ישמח שהם מסדרים לו אפשרות לפגוש אותם. אז הם באו עם כוונה מאוד טובה לשמח אותו. והוא לא ראה בזה משהו טוב. האמא שרשמה את העתירה, מבחינתה היא עשתה קרמה טובה, היא ניסתה לעזור, היא ניסתה לשמח. קרמה זו תבשיל בשבילה בעתיד. בעתיד יחזור אליה משהו טוב כתוצאה מזה. אבל בהווה חזר משהו שלילי אליה, בן כעס אליה. מכיוון שמה שחזר אליה בהווה הייתה הפשלה של קרמה שהיא עצמה עשתה הרבה יותר מודעה. כי הסיבתיות הזאת שהמפתח מניע את האוטו זה לא איך שדברים עובדים. אני מניעה, והאוטו נוסע או לא נוסע בתלות בקרמה קודמת, אם עזרתי לאנשים בעבר לתפקד או לא. זאת הקרמה שתפשיל. ויום אחד נפשילה קרמה שלא עזרתי, ואז המפתח לא מניע את האוטו. זה אף פעם לא בהווה. הסיבתיות הרגילה שאנחנו דוגלים בה ומאמינים בה, שהמדע הולך על פיה, היא שטחית מאוד. היא לא הסיבותיות האמיתית. וכל ההכסבות שיש לנו בעולם הם כאלה. בגלל אי הבנה. כי אנחנו חושבים שדברים עובדים בצורה מסוימת, וזה לא יחשם.
לשנות את העולם. כן. זה למעשה לשנות את עולמי, אבל אני לא חושבת.
וכאיזה עולם אחר יש? בשבילך, בשבילך זה כל מה שיש. אין שום עולם מלבד זה שאתה משליך על אוסף של נתונים גולמיים שגם אותו השלחת. ואין עולם אחר בשבילך. וכשאתה תעצום את עיניך על ארץ הדווי שלך, לא יהיה עולם יותר. לא יהיה שמש. כי השמש לא קיימת מצד עצמה. עוד אחרון ואז נמשיך. כן.
גדול אנטרוגר, אולי זה לא כל כך הצליח לו, אבל עכשיו כדי שכן נחמו עם כל מיני דברים, והצליחו לשנות, גנדי ובנפורד.
אם תסתכל היטב איך פעל גנדי, הוא לגמרי עבד עם קרמה, ולכן הוא הצליח. העבודה הזאת בחוץ, עצומות וכל הדברים האלה, אם אתה באמת רוצה לעזור בעולם ולשנות את העולם, אתה חייב לפעול מבפנים, כל הדברים האחרים, או שהם יעבדו או שהם לא יעבדו, לפי הקרמה. אם אתה באמת רוצה להצליח, תבין היטב איך קרמה עובדת, תקלוט ריקות, ואז אתה יכול לשנות את העולם מהר. וכל הדברים האחרים לא עובדים. הם לא עובדים. זה התזה שלנו. ואנחנו לא אומרים להפסיק לעשות טוב בעולם, אנחנו אומרים לעשות את הטוב בצורה חכמה. ואם זה לא ילווה בחוכמה, רוב האנשים גומרים כמו במברגר. רוב האנשים בעולם אידיאליסטים, הוגים, מי זוכר אותם? מי יודע מי זה במברגר? כן.
האמא שלו גם נפגענו בחוץ.
גם, ולא הצליח לה.
אז מה ההבדל בינם לבינם?
אין הבדל. אבל יש הבדל בין שניהם ובין גנדי. וזה כל מה שאנחנו רוצים להגיד. אם אנחנו מבינים איך קרמה עובדת ומבינים ריקות ועובדים עם העקרונות האלה, זה יצליח. וזאת הדרך היחידה שזה יצליח. אם אני חיה בארץ טוטליטרית, איך אני אשנה את המשטר? איך אני אשנה את המצב הזה? אני אעשה מהפכות? כמה אנשים ניסו מהפכות בהיסטוריה? כמה מתוך זה זה עבד? ולכמה זמן זה עבד? אז כבר עשו את המהפכה, ואז באה ממשלה אחרת, ותוך זמן קצר גם היא הייתה מדכאת. תראו לזה אחרת ועקרונות אחרים, וגם שם היה דיכוי. הדרך היחידה שלא יהיה דיכוי בחיים שלי, זה שאני אשנה את זה בפנים. שאני אסתכל איך אני מתייחסת לאחרים, כמה אני דמוקרטית עם אחרים בעולם שלי, במחשבה שלי, כמה אני סובלנית, ולטפח את זה, ואז הממשלה תשתנה, ואז יהיה כתוב בעיתון שבחרו ממשלה אחרת. ואחרת היא לא תשתנה, כי אין ממשלה שקיימת שם מצד עצמה שהיא מחוץ לי. אין, אין כזאת. זה מה שמלמד אותנו מסטר שנטידב, אז זה הטיפינג הכל כך עמוק של הריקות. כל העולם כולו, הוא כולו השלכה מתוך המיינד שלי, וההשלכה הזאת לגמרי נכפית על הידי הקרמה שלי. וזו באה לגמרי מאיך אני פעלתי בעבר. ואני עכשיו את זה מבינה, אני עכשיו מתחילה לפעול לפי מה אני רוצה לראות בעולמי. וזה חייב לבוא מבפנים. אין מקום אחר שאני יכולה להצליח. במידה שמישהו אחר הצליח, זה בגלל שגם הייתה לו קרמה להצליח. אי אפשר למנפלט את העולם החיצוני. אי אפשר, זה לא עובד. פשוט לא עובד, כי זה כבר הבבואה בראי. אין לך מה לעשות איתה. אם את לא אוהבת אותה, את צריכה לשנות את הפרצוף שלה. Okay. המטרה של הקורס הזה היא להבהיר לנו את זה היטב. כי זה מעורר בנו הרבה התנגדות. ההתנגדות אומרת שצריכים ללמוד עוד הרבה, ובעיקר למדוד עוד הרבה. רק אם אתם הולכים ומיישמים את זה בחיים, ואתם עושים על זה מדיטציה ושמרים על היומן, אתם תתחילו לקלוט את האמת שבדברים האלה. אני רוצה להגיד בעיקר אם אתם עושים מדיטציה. ומדיטציות גם הן לא מצד עצמן עובדות. הטיצ'ינג לא מצד עצמו, ודיברנו על זה אתמול בהקשר של הפרעות. אתם שומעים את הדברים, אחר כך אתם יוצאים החוצה ואתם רואים בעיתון משהו שלא נראה לכם ואתם מתמרמרים. כי הטיצ'ינג לא עובד מצד עצמו. איך יעבדו הדברים? אם תזרעו את הקרמה. מה עשה ג'יצון קאפה? הגדול. שלימד אותנו את כל הדברים הנפלאים האלה, הוא שכבר היה מואר בגיל צעיר, הוא בילה מחצית מחייו, בתפילה ובתחינה ובתפילה ובתחינה, כדי ליצור את הקרמה לרכוש את החוכמה. כי זה לא בא מבחוץ. אתם עוזרים לאחרים לשבת בשיעור כזה, אתם יוצרים תנאים לשיעור כזה, אתם תומכים במורים שמלמדים את הדברים האלה, ואז יום אחד שאתם יורדים במדרגות, יורד האסימון. כשהזרע מפשיר. אתם זורים את הזרעים על ידי שאתם מפשירים את זה לאחרים, ואז אתם קולטים את זה. זה איך שקרמה עובדת. אין דרך אחרת שדברים עובדים. אני רוצה שתקשיבו לשיעורים בצורה כזאת. זה לא כמות של חומר שאתם צריכים לחסות. אתם צריכים לחסות ולעשות שיעור בית, כן. לא מספיק. צריך להבין איך זה עובד. אתם חייבים לאפשר את זה לאחרים. תכף נגיע בשיעור 10, מה עשה מסטר שנתידדה. אתם תראו, ייתן לנו דוגמה מה לעשות. אז אנחנו נחזור לשיעור 7. אז רק לקשר איך אנחנו עוברים הלאה. אמרנו שהכל השלכה, השלכה מתוך הקרמה, אני השלכה מתוך הקרמה, החלקים שלי שעליהם אני משליחה אותי, גם הם השלכה מתוך קרמה. ואז עשינו את המעבר הזה מקנסקי דקמה, אמרו קנסקי דקמה, זה הריקוד של האדם, לצ'וקי דקמה, הריקוד של החלקים. וכבר דיברנו קצת, קראנו פסוקים על חלקי הגוף, ופרקנו אותם, והגענו לאטומים, ולאטומים היו חלקים, וזוכרים את כל זה. ואמרנו שאם אנחנו מבינים שכל זה השלכה בכל שלב ושלב, אנחנו יכולים לשנות את זה. אם אנחנו נעצרים באיזה מקום ומקבעים משהו, שם אנחנו נתקעים, אז אנחנו לא יכולים לשנות. עכשיו נדבר על הריקות של המצבורים. זה יעביר אותנו אחר כך לדיון על הריקות של רגשות. אז המצבורים. כשאנחנו אומרים הריקות של האדם והריקות של החלקים של האדם, באבידם הקושה יש את החלוקה הזאת לחמשת המצבורים, וזאת חלוקה מקובלת בבודיזם, אז אנחנו נדבר עליה קצת. המילה שאנחנו משתמשים בטיבטי, פומפו, בסנסקריט, סקנדה. אמרו סקנדה? פומפו? בעברית אנחנו מתרגמים מצבור. אנחנו אומרים שיש לנו חמישה מצבורים. ולמה הם נקראים מצבורים? כי כל אחד מהם הוא מצבור של דברים. ראיתי שלפעמים בעברית מתרגמים מצרפים, יש לי ויכוח עם התרגום הזה, כי מצרפים זה מהמילה לצרף, צירוף זה קומבינשן. המצבור אין בהכרח אינטראקציה בין הדברים שבתוך המצבור, אז אין שם מצרף, יש שם מצבור. הרמה, אבל הרמה זה אנשים חושבים לגובה, אז לאו דווקא חייב לגובה. יש סוטרה של הבודה שבה הוא מלמד את הנזירים, הם שואלים אותו על המצבורים, הוא לוקח קצת אורז ביד ונותן לאורז ככה לזרזף למטה, והאורז יוצר הרמה קטנה, והוא אומר, הנה, ככה המצבורים, פומפו. פירוש המילה פומפו זה הרמה. זה גם גבעה. אז הם נקראים ככה כי יש שם אוסף של דברים בתוך כל הרמה כזאת, ואנחנו אומרים שאדם שמצליח להבין את הריקוד של חמשת המצבורים שלו בעצם מבין את הריקוד שלו. וככה זה בסוטרת הלב, נכון? סובוטי שואל את שן רזיק, מה צריך אדם לעשות שרוצה להבין ריקוד? הוא אומר, צריך למדות על הריקוד של חמשת המצבורים ולהבין שאין להם כל טבע משל עצמם, שהם ריקים מכל טבע משל עצמם. אז דיברנו על הגוף ודיברנו על המיינד. בתוך הגוף דיברנו על האיברים ופירקנו אותם. עכשיו ניכנס במיינד. אז קודם כל נפרט את חמשת המצבורים. הראשון, סוק. וסוק פירושו צורה, אבל גם פירושו כל דבר שהוא פיזי, או הגוף, חומר פיזי. ופה מתכוונים לכל מה שפיזי אודותינו, לגוף שלנו. אז המצבור הראשון שיש לאנשים זה המצבור של הגוף. כל האחרים יהיו מיינד. אז הראשון מבין האחרים זה צורה, וצורה פירושו תחושות, או היכולת לחוש. גם תחושות וגם היכולת לחוש. ואת התחושות אנחנו מחלקים או לשלוש או לחמש. חלוקה לשלוש מתכוונים לתחושות נעימות, ניטרליות ובלתי נעימות. וכשאנחנו עכשיו מונים את המצבורים, אנחנו מונים אותם מן הגס אל העדין. זאת אומרת, התחלנו מן הגוף, זה האספקט הכי גס שלנו. תחושות הכי קרובות לגוף, כי חלקן פיזיות וחלקן מנטליות. זה לא רגשות כמו שאנחנו חושבים אהבה וכעס, אלה לא כאן. פה יותר נעים, לא נעים. אז כשמחלקים לשלוש, אז אמרנו נעים, ניטרלי, לא נעים. כשמחלקים לחמש, מדברים על נעים פיזית, או נעים מנטלית, תחושה של רווחה מנטלית או פיזית. אחר כך יש תחושה פרווה, אחר כך יש אומללות מנטלית, ואחר כך יש כאב פיזי. אז זה חלוקה לחמישה. מה שחשוב לגבי שתיים, ואנחנו נדבר עליו עוד הרבה אחר כך, זה התחושות לעולם לא פוסקות. במיינד יש תמיד איזושהי תחושה. כל הזמן. כל הזמן. אם אנחנו מסתכלים על זרם התודעה הזה, שזורם מרגע לרגע, כל הזמן יש איזושהי תחושה שם. המצבור השלישי נקרא דושה. ודושה זה יכולת ההבחנה. זה יכולת להבחין בין דברים. ההבחנה עם ה' לא עם א'. הבחנה בין דברים. שחור, לבן, ארוך, קצר, נעים, לא נעים. יכולת קוגניטיבית להבחין בין דברים. ובדוגמה שאתם זוכרים שהיה לנו קודם, כשדיברנו על היפסקות שהיא עדיין הפיכה, נאסר שנתידב אמר שאדם יכול להגיע לרמה מאוד גבוהה של מדיטציה, שבה פוסקת יכולת ההבחנה. הוא ברמה של חשיבה שהיא לא קונספטואלית, ואז הוא כבר לא מבחין. בזמן המדיטציה, הוא יוצא מהמדיטציה, חוזרת יכולת ההבחנה. וזה היה משל, אנלוגיה לאדם שאצלו פסקו אולי הנגעים בצורתם הגלויה, אבל הם יחזרו עד שהוא לא ראה ריקות. אז זה היה דו שש, ארבע, דו ג'ה. ודו ג'ה מתרגמים גורמים אחרים, או גורמים מנטליים אנחנו נגיד. אחד הוא פיזי, נכון? 2, 3, 4, 5 הם מנטליים. אז 4 זה כל מה שלא ב-2, 3 ו-5. אז למשל, ב-4 יש לנו, תלוי איפה מסתכלים, אבל באבידה מקושה יש פירוט של 44 גורמים מנטליים שנכנסים בתוך 4, וזה כולל דברים כמו כעס, כמו קנאה, כמו אמונה, כמו תנועה של המחשבה, כמו יכולת ריכוז, כמו מושגים, יכולת המשגה. כל זה נכנס ב-4 ועוד הרבה, 44 גורמים מנטליים, ככה אנחנו נקרא להם. ו-5 זה נמשה, אמרו נמשה. אז זאת ההכרה או המודעות. בסוטרת הלב דיברנו על 5 המצבורים, כיוון שזה מה שצ'ן רזיק מלמד אותנו, נכון? לראות את הריקוד שלהם. פה אנחנו ניכנס קצת יותר לפרטים. נמשה זה ההכרה, זה עצם העובדה שאנחנו מודעים. וזה לעולם לא פוסק. גם כשמישהו בנוקאוט, במובן הזה ההכרה לא פוסקת. אנחנו כל הזמן מודעים בצורה כזאת או אחרת. כל מה שיש במיין תובל בתוך ההכרה. 5 המצבורים מכסים את כל מה שיש באדם. זה לפי אבידה מקושה, יש שם ראייה די מוצקה שלנו. וכמו שאתם רואים, אם 4 כולל הרבה גורמים מנטליים, מה עם התחושות והיכולת הבחנה? אם אלה גורמים מנטליים? בוודאי שהם גורמים מנטליים. הם קיבלו מקום מיוחד. הם הוציאו אותם מהערימה של כל האחרים ונתנו להם מקום מיוחד. ויש סיבה לזה מאוד חשובה. הבודה ייחד להם מקום מיוחד, מכיוון שאחד הם השורש של כל מחלוקת, של כל קונפליקט. 2 הם המקור לסמסרה, לאיסורים של הגלגל, ובגלל הקשר לסדר של המצבורים. יש פה פסוק שמתאר את זה, וזה לקוח מעבידה מקושה.
צופה צוואר גיו אדן, קורא גיו צ'יר, רים גיו צ'יר, סמג'ונג נמלה צוואר אדן, דושה לוקשיק פומפור שק. מבין כל הגורמים המנטליים, זכו התחושות ויכולת ההבחנה במעמד של מצבורים נפרדים, משום היותם השורש לכל מחלוקת, הסיבה לסנסרה, ומשום סדרם.
הוא אומר שבגלל שיש לנו כל הזמן תחושה זה נעים ולא נעים, אנחנו כל הזמן עושים מאמצים להשיג מה שנעים ולהיפטר ממה שלא נעים, זה בקשר לתחושות. היכולת הבחנה אומרת זה שלי זה שלך. ויוצרת קונפליקטים. אז יש לי נעים לא נעים וגורם לי לעשות דברים, להשיג ולהיפטר. יש לי יכולת הבחנה שמגדירה שלי שלך ויוצרת מחלוקות. שני הגורמים האלה, אם אנחנו לא מבינים אותם, אז אנחנו נכנסים לצרה. זה מה שגורם את הסבל שלנו ואת הסמסר. וגם מבחינת הסדר אמרנו שהתחושות הן הכי קרובות לגוף, חלקן קשורות לגוף. יכולת הבחנה היא הרמה הבאה של העידון במיינד שלנו, ואחר כך הגורמים אחרים יותר עדינים. אדם שהבין ריקות, שהראייה שלו תאורה, אין שום סיבה שהמצבורים 2 ו-3 יגרמו לו בעיות. לא יגרמו לו בעיות. גם לבודה יש את 2 ו-3. אבל אצלם הם בצורה תאורה. אז כדי להפסיק את הסבל בחיים שלנו, אנחנו צריכים ללמוד איך לטהר את המצבורים שלנו, ובפרט לטהר את התחושות שלנו. בפרט לטהר איך אני מרגישה כשבאים וצורכים עליי. לטהר את זה, כי אז אני לא אגיב בצורה שמסבכת אותי. איך אני מרגישה בקשר לדברים שאני אוהבת, בקשר לדברים שאני לא אוהבת. ככה שההבנה של הריקות של תחושות, יש לה השלכה מיידית לגבי האושר שלנו ממש מחר. אם אתם מתחילים לתרגל את זה, זה מיד משפיע על החיים שלכם. ושוב, הרעיון בלימוד הזה הוא לא ללמוד איך להתמודד עם דברים קשים. אני לומדת איך להתמודד, איך לא להתרגז כשהבוס מתרגז. זה בדרך. המטרה שלי שהבוס לא יופיע כועס, ואולי בכלל לא יהיו לי בוסים. יש אנשים שאין להם בוסים יותר. לא כועסים ולא לא כועסים. המטרה שלנו זה לטהר את עולמנו, להתמיר את עולמנו. לא ללמוד איך להתמודד עם עולם פגום. זה ליצור עולם שהוא גן עדן. כן.
אם גם בודה אחת של 2 ו-3, אז זה אומר שמה שיוצר שמה זה לא החוויה, אלא ההתייחסות שלי לחוויה?
מידת החוכמה שבאה עם זה. כמה אני מבינה מה קורה. וזה מה שאנחנו מנסים ליצור. אנחנו נדבר על 4 סוגים של מודעות עמוקה.
וכשאומרים כאן מודעות עמוקה, הכוונה בעצם זה להבין את הריקות של הדברים האלה.
וזה בעצם מתאר איך לתרגל מה שכתוב בסוטרת הלב בגדול. שם כתוב עליך לראות את הריקות של 5 המצבורים. אז פה אנחנו נפרט קצת איך לעשות את זה. אז אמרו דרנפה, ירשק, שי. דרנפה, ירשק, שי. שי זה 4, דרנפה זה לזכור, ואנחנו פה מתרגמים את זה כמודעות. וניירשק זה תרגמנו כעמוק. הפירוש המילולי זה משהו שהוא קרוב. הפירוש המילולי, לשים את הסחירה שלנו קרוב למשהו. ואלה הן 4 מודעויות עמוקות של 4 דברים. מה הם 4 הדברים? אז 4 הדברים שאנחנו מפתחים מודעות עמוקה לגביהם. 1 זה לו. אמרו לו. מה זה לו? לו זה גוף. מה לגבי הגופים של הבודה? לבודה יש כולנו יש לו.
אז המודעות העמוקה של הגוף בטיבטית תהיה לו דרמפה נירשק.
הדבר השני, צורה. אמרו צורה. צורה. אלה התחושות. לפתח מודעות עמוקה של התחושות.
צורה דרמפה נירשק.
השלישי, סם. מה זה סם? מים.
סם דרמפה נירשק, מודעות עמוקה של התודעה.
ואחרון, 4, זה צ'ופ. אז זה צ'ופ דרמה, וזה גם דברים, תופעות, אובייקטים.
צ'ופ דרמפה נירשק, מודעות עמוקה של התופעות.
אז 4 מודעויות עמוקות. הראשונה, מודעות עמוקה לגוף. השנייה, מודעות עמוקה של התחושות. השלישית, מודעות עמוקה של התודעה, ורביעית, מודעות עמוקה של דברים, של האובייקטים של התודעה. זה לימוד מאוד ידוע בבודיזם. זה כבר דרך, זה כבר פירוט איך להבין ריקות. בין 4 אלה, מי לדעתכם הכי חשוב? 2 הוא הכי חשוב. כי 2 מסבך אותנו. נעים, לא נעים, אני מגיבה, אני מסתבכת. 2 מסבך אותנו הכי מהר. כי כל הזמן יש תחושות שרצות, וכל הזמן אנחנו מגיבים לזה בלי להבין את התחושות האלה, בלי להבין מה קורה. השתיים הוא הכי חשוב. מה לגבי הריקות של הגוף? עשינו קצת את הדיון הזה. על הריקות של הגוף, של החלקים של הגוף, פירקנו אותם לחלקים. אז זה נותן לכם הכוונה איך לעשות את המדיטציה על הגוף. אם יכולים לשבת ולעשות את המדיטציה האלה בבית. תעברו על החלקים, תחפשו איפה הגוף שלכם. תראו את הריקות של הגוף. תראו שהראש שלכם הוא לא ראש מצד עצמו. אין שם ראש, הוא קיים מצד עצמו. תעשו את מה שמתוכים שעשינו. אז כשאנחנו מדברים על הריקות של הגוף, במודעות העמוקה של הגוף, שלושה אספקטים. אז הראשון,
צ'א צ'ן לו דנג צ'א שיין לג רנג שין מפר תן לאפה. צ'א צ'ן זה שיש לו חלקים, כלומר השלם בניגוד לחלקים. לו גוף, דנג ו, צ'א שי חלקים, יין לג כפיים או סעיפים. כאן נתרגם מרכיבים, כאן זה כולל את כל השערות והריסים וכו'. רנגשין, טבע עצמי. מפה, אין, היעדר. תן לאפה, ביטוי שפירושו להשיג ודאות, הבנה ברורה. בעברית,
זה הראייה שהגוף כולו וחלקיו אין להם שום טבע עצמי מצד עצמם. זה אספקט ראשון במודעות העמוקה של הגוף. זה תובנה שהגוף כולו וחלקיו הם נעדרים כל טבע עצמי מצד עצמם.
הראש הוא לא ראש מצד עצמו. עבור קינה חיה על הראש. זהו יער אבות מלא עצים וקרקע טעימה ביניהם.
הראש הוא לא ראש מצד עצמו, הידיים לא ידיים מצד עצמם. אלה הכל השלכות, השלכות קרמיות. וכשהקרמה תשתנה, אז אין שום סיבה שזה יהיה משהו מתבלה ומזדקן. אז זה האספקט הראשון. האספקט השני,
דנה, לא מילם טבולה, תקפה מיריקפה. דנה, משום כך, לו גוף, מילם, חלום, טבו, כמו, לה, כלפי, צ'קפה, אחיזה, מיריקפה, תהיה זו טעות. או יהיה זה לא נכון.
אין להם שום טבע עצמי, משום כך. יהיה זה טעות לפתח אחיזה בגוף, כי הוא כמו חלום. אין לו קיום מצד עצמו. אותו הגוף שאני
כל כך
מגוננת עליו, מפני פגיעה, אין לו קיום מצד עצמו. הוא כמו חלום. בלי שאני אשליך גוף שנפגע, אי אפשר לפגוע בגוף הזה. מה שאני הולכת להשים אחרים שפגעו, אני צריכה להבין שאני השלחתי גוף שנפגע. אני גם השלחתי את אלה שפוגעים, אבל אני השלחתי בשל הקרמה שלי גוף שנפגע. אז לאן תוביל המודעות הזאת בהתנהגות שלי? אם אני מבינה את זה, לאן זה יוביל באופן טבעי? לא לפגוע באחרים, לגונן על אחרים, לדאוג לאחרים. הגוף שלי נוצר כגוף פגיע בגלל שלא עשיתי את זה בעבר.
חשוב להבין כאן שאין הכוונה שאני לא צריכה לגונן על גופי כשהוא מותקף. אפילו הבודה עשה זאת כשבאו להתקיפו. אבל המניע היה חמלה על התוקף, למנוע ממנו לצבור קרמה שלילית. וכשמגיע הזמן שבו עליכם להתגונן, חשוב לעשות זאת ללא כעס או שנאה, כי היא מתוך מניע של חמלה. אם זה נעשה באופן זה, לא תצברו קרמה שלילית.
אז חייבים לגונן על אחרים, וכשבאים אחרים ומתקיפים אותי, אני חייבת לשמור לב פתוח, לא לפתח שנאה, לא לפתח טינה כלפיהם. זה החלק הכי חשוב, לא לשפוט אותם. אין השלכה שלי, הם לא קיימים שם מצד עצמם. אם אני מצליחה להישאר אוהבת במצבים קשים, אני מתמירה אותם, הם ייעלמו בסופו של דבר. והאספקט השלישי,
דה קנגסקיאן רנגשין מפר ג'ופה. דה משום כך, קנגסק אדם, קיאן גם כן, רנגשין טבע עצמי, מפר אין, דרופה זה מוכיח.
האספקט השלישי של המודעות העמוקה של הגוף אומר שהצעדים 1 ו-2 מוכיחים שלי,
או באופן כללי יותר, לאדם,
אין שום טבע עצמי גם כן. אז אני חוזרת. הראשון זה התובנה שהגוף עצמו וחלקיו הם נהדרים כל טבע עצמי משל עצמם. האספקט השני של המודעות העמוקה זה משום כך אין טעם לפתח אחיזה בדברים האלה, מכיוון שהם כמו חלום. וזה מראה גם שלי הם עם עצמי, לי הנומינלית. ובנושא של התחושות או הרגשות, אנחנו נסתכל על הריקות של הצורע, של התחושות, מכמה אספקטים שונים. אנחנו נדבר על כך שהתחושה עצמה אין לה שום טבע מכשל עצמה. זה היה האספקט הראשון שאני מדבר עליו מחר. אנחנו נדבר על כך שהסיבות לתחושות שלנו אין להם טבע משל עצמם. זה יהיה אספקט שני. אנחנו נדבר על כך שהאובייקט שעליו התחושות מתמקדות אין לו שום טבע משל עצמו. והאספקט הרביעי, המיינד שחש את התחושה גם לו אין טבע משל עצמו. אז ארבעה אספקטים, התחושה עצמה ריקה, הסיבה של הריקה, האובייקט של הריק, והסובייקט שמרגיש את התחושה גם ריק. אם אתם מצליחים להשתלט על זה במדיטציות שלכם, אתם מצב טוב. מודעות עמוקה של התחושות מתמירה הכי מהר. מישהו בא, הבוס הכועס בא וצועק. מאיפה הבוס בא? זה האובייקט. זה אספקט אחד של המודעות העמוקה. מאיפה באה התחושה שלי? מה גרם לתחושה שלי בתגובה לבוס הזה? זה אספקט שני. מאיפה באו החלקים שלי שחווים את הבוס הזה? את האוזניים שלי ששומעות את הצעקות, העיניים שרואות את הפרצוף המעוות. מאיפה זה בא? מאיפה באה ההשלכה הזאת של הדבר הזה כדבר כועס? מאיפה באה התחושה עצמה? מאיפה באה המיינד שתופס את זה בצורה כזאת? הפגיעות שלי עצמה, מאיפה היא באה? היכולת לראות את הריקות של אלה ולקשר אותם לכמה מאוד משחררת.
שכולו תורה. תדענו לו לפני.